מעשה באדם אחד אשר יצרו גבר עליו, ובסתר בלילה גנב אופניים של מישהו. שניים ראו אותו והעידו בבית דין שאכן הוא גנב. עכשיו אומר הנגנב, מאחר וכבר מתפסתי בכלכלתי ואני בבית דין ושני עדים עדים, הנה ייקח את האופניים ואני אשם לו את הפחת ודמי השימוש, ובזה נגמור עניין. בית הדין יחייב אותו לשלם כפל, דהיינו לא רק את השבת הגניבה והשיב את הגניבה אשר גנב, כמובן את הפחת ודמי השימוש, אלא גם עוד דמי האופניים בנוסף לאופניים עצמה. שהרי התורה אומרת שאם אדם גונה בחברו, ואם ימצא תמצא הגניבה בידו הגניבה, משור עד חמור עצה חיים שניים משלם. יש מצב שאם הייתה גניבה בעל החיים בשחת או מחר, משלם פי ארבע, פי חמש. אבל אם מדובר בדברים דוממים כאלה, הוא מחזיר את הגניבה עצמה, למעשה תמצא בידו הגניבה, ומשלם עוד סכום שווה ערך לאותה גניבה. כמובן שאותו גנב שמתרעם על הפסק דין הזה אומר לבית הדין, כבוד בית הדין, אתם פסקתם מה שפסקתם, אבל אני רוצה שתסבירו לי, אם אני הייתי בא וחוטף ממנו את האופניים לעיני כל בצהריים ובורח ונמלט, עכשיו מה היה הדין שלי אם אני נתפס? אז וישיב את הגזלה אשר גזל וזהו, לא משלם פי שניים. אז תסבירו לנו את העניין, למה שאני גנבתי בסתר לא הייתי עז פנים כמו הגזלן, אז אתם חייבים אותי לשלם כפל? ואילו הגזלן חצוף כזה בצהר היום לעין כולם בכוח, אתם חייבים אותו לשלם אך ורק את הגזלה עצמה? בית הדין ישיב לו ויאמר לו, זה ההבדל בין תורת ישראל ובין המשפט הכללי. תורת ישראל היא לא דואגת רק לנגנב, לנגזל, היא דואגת גם כן לגנב ולגזלן שיתקן את נפשו לאחר שזו הסתבכה ביצרי ממון, בתאוות ממון, בחמדת ממון. ולכן אדם אשר בא וגוזל בכוח בצהרי יום, זה דבר חריג. מי זה ואיזה הוא שיבוא ויגזול בכוח בצהרי יום לעיני כל? הרי סוף סוף שר בעדים ועלו למתפוס אותו. אלא מה? הייתה לו קריזה מה שנקרא, וזה לא דבר שיש סיכון שחזור על עצמו. אז אם אדם שב בתשובה, גזלן שב בתשובה, אז רבה, פותחים לו פתח וישיב את הגזלה של גזל, לא משלם כפל, וזה כדי לעודד ולמנוע גזלנים בפוטנציה שלא יגיעו לדבר הזה. אם אנחנו היינו מענישים אותו בכפל וכיוצא בזה, לא היינו מתקנים את הגזלן עצמו הזה, וגם לא היינו בולמים גזלנים אחרים בפוטנציה. אבל גנב, הבעיה שלו שהוא חושב שאין מי רואה אותו, זה כבר בעיה אמונית שהוא לא, חושב שהקדוש ברוך הוא לא רואה אותו. שנית, הוא באמת מנצל את העובדה שיש חושך, שיש הסתר, ואז יש סכנה שאם הוא מצליח בגניבה הזו הוא יגנוב עוד גניבה, כי אם הוא לא נתפס בראשונה אז צורת הגניבה שלו הצליחה, ואנחנו מעודדים או לא בולמים גנבים בפוטנציה כאלה. ולכן על ידי זה שהגנב נתפס, יש עדים, מחייבים אותו לשלם כפל, א' שירגיש מה זה נקרא חסר לנגנב. הנגנב הזה קם מסכן, אין לו אופניים, עם האופניים הוא מגיע למקום העבודה לכל מיני דברים, אז או אפילו הוא שליח באופניים, עובד באופניים, מקור הפרנסה שלו, אז הגנב צריך להרגיש את החסר שהרגיש הנגנב, ומשום כך קונסים אותו לשלם כפל. ללמדנו שתורת ישראל לוקחת בחשבון את כל ההיבטים, שהגנב עלול להמשיך לגנוב ככל שהוא מצליח, ולכן צריך לקנוס אותו. ושנית, כדי שבאמת ירגיש מה זה נקרא שהוא מחסר את מישהו ממון, כי כאמור אצל הגזלן אפילו שהוא מחסר אותו, התעוזה הזו היא חריגה, אין סכנה שהיא הרבה הרבה תחזור על עצמה, מה שאין כן בגניבה. משום כך בגנב דין אחר, בגזלן דין אחר. שונה הדבר אם הגנב הצליח לגנוב בסתר, אף אחד לא ראה אותו, לימים התחיל לחזור בתשובה ובא והודה והתוודע שהוא גנב את הגניבה. במקרה כזה מודה בכנס, פטור מן הכנס. דיינו, הוא משיב את הגניבה, כמובן את הפחת, את הדמי שימוש, זה שני דברים, זה עניינים בפני עצמם, אבל איננו משלם כפל. מדוע? כי הכפל זה כנס, ומודה בכנס, פטור מן הכנס. כמובן, איננו מדברים על אדם שבא להודות בשביל להיפטר מן הכנס. דרך תמל לו איך אני השם, הקדוש ברוך הוא בוחן כללות בלב. אבל מבחינתנו, אנחנו אדרבה ואדרבה, לעודד גנבים אשר צליחו בהסתר ובטריקים שלהם לגנוב, עד שהם יודו, שוב, בלמנו אפשרות של גניבה, בלמנו גם כן את, את הסבל והיסורים של הנגנב. שוב אנחנו רואים כיצד הדינים של תורת ישראל שקולים ומאוזנים.